כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בפיגוע דריסה בכביש גוש עציון חברון נפצעו קל, שלושה לוחמים של משמר הגבול, הם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל נורה ונהרג. מקורות פלסטינים מסרו כי מדובר בתושב בית אומר בן 23. ליד תקוע שבגוש עציון נפצע ילד בן 5 פצעים קלים מאבנים שהושלכו אל המכונית שנסע בה. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בתאונת דרכים בכביש 31 שבנגב ליד חורה נפצעו לפחות 7 בני אדם בהתנגשות בין אוטובוס לשני כלי רכב. 2 נפצעו פצעים קשים ו5 פצעים קלים. כתבנו בדרום ניסים קינן מוסר כי הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כביש 31 נחסם לתנועה בין חורה לכסייפה בשני הכיוונים, והמשטרה מבקשת מן הנהגים לנסוע בדרכים אחרות. בפעם הראשונה לא תתקיים השנה העצרת המרכזית לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, שנרצח לפני 21 שנה. היום הוחלט לבטל את העצרת שהייתה אמורה להתקיים בכיכר רבין במוצאי שבת, משום שלא הושג התקציב הדרוש למימון האירוע. כתבתנו מורן שפיצר מוסרת כי כמה אנשים פרטיים התנדבו לארגן את העצרת, לאחר שגילו לפני כמה שבועות ששום גוף לא נרתם למשימה הזאת. הם פנו לאישי ציבור ולאומנים שהסכימו להופיע בהתנדבות והשיגו את כל האישורים הדרושים מן המשטרה ומעיריית תל אביב יפו, אך לא גייסו די תורמים לממן את קיום העצרת. אחד המארגנים, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, אמר כי זה קטם בהיסטוריה של מדינת ישראל. המרוץ לבית הלבן. המטה של הילרי קלינטון דוחק במנהל ה-FBI ג'יימס קומי להודיע אם עיין במיילים שהביאו לחידוש החקירה בעניינה של המועמדת הדמוקרטית. סגנה של קלינטון טים קיין אומר כי מנהל ה-FBI חייב להבהיר לציבור אם מדובר במיילים ששלחה קלינטון או במיילים שנשלחו אליה ומהו תוכנם. בתוך כך, סקר משותף לרשת ABC ולעיתון וושינגטון פוסט מלמד כי יתרונה של קלינטון על טראמפ הצטמצם לאחוז אחד בלבד, 46 לעומת 45. מנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר בינת שוורץ הודיעה כי תסיים מחר את תפקידה לאחר יותר מ5 שנים. שוורץ מסרה את ההודעה לבית המשפט העליון בדיון בעתירה של עמותת אדם טבע ודין שדרשה מהמדינה שלא להאריך עוד את כהונתה בשל חשד לניגוד עניינים. בתחילת הדיון אמרה שוורץ כי הדבר היחיד שעמד לנגד עיניה בתקופת כהונתה היה האינטרס הציבורי, וכי כל מעשיה היו בלי מסופנים, כך מוסר כתבנו ניצן גלוסמן. איש העסקים נוחי דנקנר מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב לגזור במידת הרחמים את עונשו על הרצת מניותיה של קבוצת IDB שהייתה בבעלותו. בתום שלב הטיעונים לעונשו אמר דנקנר, שמי וכבודי נפגעו, ירדתי מנכסיי ונשארתי בעל חוב עצום למערכת הבנקאית, חוב שאפעל בכל כוחי לפרוע. אני ומשפחתי עברנו טלטלה קשה. המדינה ביקשה מבית המשפט לגזור על דנקנר מאסר של 3-5 שנים, ועל שותפו לעבירה איתי שטרום מאסר של 2.5-4.5 שנים. עורך החדשות רון נסיאל. התחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, ביום שלישי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, ינשבו רוחות עירות והטמפרטורות ירדו עוד. ביום רביעי יהיה קר מן הרגיל בעונה וביום חמישי צפויה התחממות קלה. מידות החום החזויות, בירושלים ובצפת מ-15 מעלות בלילה עד 23 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-20-25, בחיפה מ-19-25, בבאר שבע מ-16-28, ובאילת מ-20 מעלות בלילה עד 29 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
בחסות
לעברית הקישו אחת for English dial כוכבית 2044 וול סטריט, שיטה בינלאומית לדבר אנגלית.
מיד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, אודליה זימור, בבקשה.
תודה איריס. דרך 31 נחסמה לתנועה בין חורה לכסייפה בשני הכיוונים בגלל תאונה. דרך 70 עמוסה ממחלף אנטות עד יוקנעם, בהמשך מצומת התשביע צומת העמקים. חיפה, דרך 22 ממחלף ההסתדרות עד מחלף עד הצפון בגלל תאונה. דרך 65 מזרחה מאירון עד ערה. דרך 4 צפונה ממורשה עד מחלף הדרים, בהמשך מפרדסיה עד צומת השרון. דרך 5 למזרח ממחלף גלילות עד מחלף ירקון. דרך תל אביב ירושלים מקיבוץ גלויות עד גנות, בהמשך ממחלף לטרון עד שער הגיא, ביציאה מירושלים ממנהרת הרזים ומגינות סחרוב לכיוון מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, שמור מרחק מהרכב שלפניך ומכלי הרכב שבצדדים. לדיווחים נוספים ממוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 9550.
דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את חתן פרס ישראל במדע המדינה, הפרופסור שלמה אבינרי. נשאל אותו האם יש תימוכים לטענה שהתגברו הלכי רוח לאומניים ואנטי דמוקרטיים בעולם הגדול וגם בישראל. נשמע גם את דעתו על המשך כהונתו כמחוקק של מי ששיקר לבית המשפט, צרח סמים קשים וחשוד בסרסרות בזנות. בימים אלה רואה אור הכרך השני של הספר דיני משפחה במהדורתו המעודכנת שכתב אורחנו הפרופסור מיכאל קורינלדי, ומסקנתו היא שמוסד הידועים בציבור וגם ברית הזוגיות אין בהם פתרון הבעיה החוקתית המותירה רבבות בישראל בלי אופציה להתחתן כדין. אורחנו דוקטור אוסף הרדוף ממכללת צפת נציע לאפשר לבית המשפט להסתמך על בדיקות פוליגרף במשפט הפלילי. אנחנו נדון איתו בכך, אבל נפתח בהערה לציון מלות 60 שנה לטבח בכפר קסם משה.
כן, התאריך העגול המאוד לא משמח בלשון המתה הזה חל כידוע אתמול. היה אתמול כנס גדול בכפר קסם, היה היום, ראיתי, כנס מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה. כל זה כמובן חשוב שמציינים את הדברים האלה. אני חייב לומר שבעיניי זה מחפיר ומעורר הרהורים נוגים שבאף אחד מן הכנסים האלה לא הייתה מעורבת ממשלת ישראל. בכלל בלתי נתפס בעיניי שממשלת ישראל היא לא זו שמציינת את יום השנה לפשע המלחמה החמור ביותר שנעשה בתולדות המדינה, ואחרי ככלות הכל הפשע הזה נעשה לידי שליחיה במדים של מדינת ישראל, אותם שוטרים של משמר הגבול שקצרו, אני משתמש בביטוי קצרו כי זה היה לשון הפקודה שניתנה, תקצור אותם, קצרו 49 מתושבי כפר קסם והסביבה, גברים, נשים וטף, בלתי חמושים, על כך שהם הפרו עוצר שהם לא ידעו עליו, וכמובן לא נשקפה מהם שום סכנה. עכשיו, אפשר היה למצוא בזוועה הזאת שהתחוללה לפני 60 שנה בדיוק, אפשר היה למצוא בה איזושהי נקודה חיובית, בכך שהזוועה הוליד המשפט, המשפט הוליד את אותה פסיקה מפורסמת של השופט בנימין הלוי על הדגל השחור, אותה קביעה משפטית אבל גם ערכית מוסרית שאומרת שיש מעשים פשעי מלחמה שאסור בשום אופן לעשות אותם בשום תנאי, שום נסיבה ביטחונית, שום טעות כביכול או חוסר הבנה, שום חוסר ניסיון, ובעיקר גם שום פקודה לא יכולה להצדיק את ביצוע המעשים האלה, כי מתנוסס מעול אותם מעשים דגל שחור, ובלשון השופט בנימין הלוי, פקודה שדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין איננה עיוורת והלב איננו אטום או מושחת. אז בהחלט מילים יפות שאפשר היה אולי להתנחם בהם ולהתהדר בהם. הבעיה היא, וזה אולי גם מתחבר לנושא שאחר כך נדון עליו בהמשך התוכנית, לגבי החלשות הדמוקרטיה, נסיגת הדמוקרטיה, יש לי תחושה שאותו דגל שחור שעליו דיבר השופט הלוי, הולך ודוהה עם השנים, והייתי אומר, הוא כמעט מולבן. למה זה קורה? זה קורה קודם כל בגלל הפער הבלתי נסבל בין הרטוריקה הזאת לבין מה שקורה בשטח. למעשה זה כבר התחיל בפרשת כפר קסם עצמה. מצד אחד, אמנם בית הדין הצבאי גזר עונשים מאוד חמורים, ראשון הנאשמים, האיש שנתן את הפקודה לקצור, כמו שאמרתי, את אותם תושבי כפר קסם ותושבות כפר קסם, גזר עליו 17 שנות מאסר, גם אחרים קיבלו אנשים חמורים, אבל כולם השתחררו אחרי 3 שנים או פחות, והנאשם המרכזי, עוד פעם, אותו מפקד שקיבל 17 שנים, לא רק ששוחרר, אלא קודם אחר כך בדרגה מרב סרן לאלוף משנה, וקיבל את התפקיד הבכיר מעין כמוהו של קצין הביטחון הראשון של הקור בדימונה. אגב, את זה חשף עמיתנו ירון לונדון כבר לפני זמן לא קצר בתחקיר שהוא פרסם בידיעות אחרונות. אנחנו גם יודעים שבאירועי אוקטובר 2000, לפני 16 שנים בדיוק, גם כן אפשר לומר, פחות או יותר 16 שנים, אוקטובר 2000, ועדת חקירה ממלכתית קבע ששוב פעם משטרה ירתה ירי בלתי חוקי ובלתי מוצדק. זו הייתה הקביעה של ועדת אור על 11 אזרחים ערבים, ירי שהרג אותם, ולמרות המלצות הוועדה שינקטו הליכים פליליים, אף קצין משטרה ואף שוטר מן היורים ומנותני הפקודה לא עמד לדין, וחלק מהם גם קודמו. אחד מחברי אותה הוועדה, פרופסור שמעון שמיר, התריע על כך לא פעם ולא פעמיים, אבל שום דבר לא יצא מזה. עכשיו, נכון שהמקרה הכי מובהק של ביצוע פשע מלחמה, זה כמו שנעשה בכפר קסם, טבח בחפים מפשע, לא חמושים, אבל כמובן גם הריגת שבועים לאחר נטרולם, זה פשע מלחמה שנושא עמו דגל שחור. כבר הזכרנו פה את פרשת קו 300, ששוב פעם אנשי שבק הרגו מחבלים לאחר שהם נתפסו בריאים ושלמים וקיבלו חנינה. לא ישבו, לא רק שלא ישבו בכלא, אפילו לא נשפטו, כמו שלפחות היה במשפט כפר קסם. ואני חושב שאם נסתכל היום על משפט אלאור עזריה, אני לא מתייחס למקרה הספציפי, כי בית הדין עוד לא פסק את פסוקו, ואני לא רוצה לעבור עבירת סוביודיצה, אבל אני כבר הזכרתי פה בתוכנית, אולי מה שמשקף שוב את דהיית והלבנת הדגל השחור, מופיע אלוף בצהל, גם מחוץ לבית המשפט, גם בתוך בית המשפט, ומספר בגאווה שכשהוא היה אלוף בצהל, או מפקד בכיר בצהל, לפני שהוא היה אלוף, אני לא זוכר בדיוק באיזה דרגה זה היה, חיילים תחת פיקודו ירו למוות ללא הצדקה בשוהים בלתי חוקיים, למרות שלא נשקפה מהם שום סכנה, הם גם לא היו חמושים, ושהוא מנע את העמדתם לדין, כי הוא חשב שלא צריך להעמיד לדין חיילים בתחום הזה. אז אני אומר שוב, אני חוזר להתחלה, זה שחוץ משר החינוך בשעתו, יוסי שריד המנוח, זיכרונו לברכה, היה שר החינוך היחיד שחשב שצריך לציין במערכת החינוך את הטבח הזה של כפר קסם וללמד אותו, זה שהספר על הטבח הזה שכתב עמיתנו רוביק רוזנטל, למרות שבזמנו הובטח שהוא יהיה בתוכנית הלימודים, לא נמצא בתוכנית הלימודים, אני חושב שזה מעורר הרהורים נוגעים. פרופסור שלמה אבינרי, רצית גם להעיר בהקשר
הזה. כן, ראשית ברשותך שתי הערות. הדבר הנורא והרצח הנורא שאירע בכפר קסם איננו פשע מלחמה, אני חולק עליך. פשע מלחמה הוא מה שאתה עושה לאויב. פה היה פשע נורא שאזרחי מדינת ישראל נרצחו על ידי שוטרי משמר הגבול.
אבל בתירוץ
של... סליחה, כן. ברשותך. כן. שמעתי אותך ואני חולק על הדרך שבה הצגת את זה. זה לא פשע מלחמה.
בהחלט, אוקיי.
זה לא פשע מלחמה. זה דבר חמור מאוד וצריך גם לזכור שכמו שבכפר קטן קרה דבר נורא, קצינים בכפרים אחרים שקיבלו אותה פקודה הבינו שלא צריך למלא אותה נכון. בצורה כזו. וזאת כמובן זכותו של השופט הלוי שאמר דגל שחור, והיו כאלה שהבינו שיש דגל שחור ולכן לא ביצעו את הפקודה. דבר שני צריך לזכור שראש ממשלת ישראל נשא נאום תקיף מאוד בכנסת, וכדאי לזכור שכנסת ישראל קמה לרגע של דומייה. כן. מכל צידי הבית, זה דבר די שכדאי גם כן לזכור אותו בצד הדבר הנורא.
וגם המשורר נתן אלתרמן.
וגם נתן אלתרמן הוא אדם פרטי, אני מדבר כן. כרגע על איך הייתה התגובה הממשלתית, ואנשים עומדו לדין, ואני מסכים איתך שהעובדה ששוחררו לאחר שקיבלו עונשי מאסר, יש בה פגם. אבל נדמה לי שהפגם העיקרי, וכאן אני רוצה לומר משהו שבו אני בעצמי בוש. לי היה ברור שאם לאחר נאומו של בן גוריון שהוקיע את הדבר הזה כפשע נורא, שהאנשים עומדו לדין, לי היה ברור משום מה, ואני אולי נאיבי, שממשלת ישראל תשלם פיצויים לאנשים האלה, ומתברר שעד היום לא שמעו פיצויים, וזהו דבר שלא מתקבל על הדעת. אני חושב שהזמן עברו 60 שנה, אבל זה לא מאוחר מדי, אני לא מצפה שהממשלה תיזום את זה, אבל שוב אתה הזכרת את יוסי שריד שהכניס את העניין הזה לספרי לימוד. אם אינני טועה, נשיא המדינה ראובן ריבלין בשנה שעברה ביקר בכפר קאסם באזכרה, ולכן אני הייתי רוצה לפנות לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, שידוע בגישתו הליברלית וההוגנת לגבי כל אזרחי מדינת ישראל, שהוא יפנה בקריאה לממשלה. ואם הוא יפנה בקריאה לממשלה, לשלם עכשיו פיצויים, זה לא פשוט, גם לנפגעים, גם למשפחותיהם, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זהו צעד שהיינו צריכים לעשות אותו ב-56-57. אני מודה, אם הייתי יודע על זה שלא היו פיצויים, ברור ששומעו פיצויים, צריך לעשות את זה, בדיוק כמו שנשיא המדינה המנוח, יצחק נבון הביא את ממשלת בגין להקים ועדת חקירה אחרי סבא בשטילה. אני מקווה שנשיא המדינה ראובן ריבלין יביא את הממשלה ליזום פיצויים הוגנים במצב המורכב הזה. זה לא יחזיר את הנרצחים, זה לא ימנע את הפצע העמוק שיש להרבה אזרחי מדינת ישראל הערבים, לא רק בכפר קאסם, אבל זה דבר שמדינת ישראל מבחינה אנושית, יהודית ומוסרית צריכה לעשות עכשיו.
פרופסור קורינלדי בנושא הזה.
כולם מסכימים שהייתה כאן פקודה בלתי חוקית בעליל, וצריך בחוק להסדיר את הנושא. החוק דרוש גם מבחינה אופרטיבית כדי לשלם פיצויים לנפגעים, וגם מבחינה חינוכית, ערכית, כי אין חולק בעם הזה שטבח מהסוג הזה הוא דבר שלא יעשה, בין שנקרא לו כגרסתך פשע מלחמה, או בין כגרסתך...
הוא לא פשע מלחמה, לפי כל כן, הגדרה של פשע מלחמה.
של פרופסור אבנרי.
פשע מלחמה זה מה שאתה
זה
עושה
לאויב. זה פשע איום ונורא, שנשים, ילדים, וגם גברים, זה לא משנה מה מינם, נקצרו בצורה כפי שזה היה, וזה דבר שהעם היהודי, שהוא על גבו נסע טבח ושואב כביכול על ידי אנשים שהורו פקודות שהתבררו בסופו של דבר כבלתי חוקיות בעליל, והנה הגרמנים היום נטלו על עצמם את האחריות המלאה לדבר הזה. להבדיל, אנחנו צריכים לקחת את האחריות המלאה על קורבנות כפר קאסם.
דוקטור ארדוף, אסף ארדוף.
כן, רציתי להתייחס לנושא שהוזכר של פערי רטוריקה ושטח. אני חושב שזה דבר שמאפיין כל מערכת שנסתכל בה בצורה ביקורתית, אם זה את המערכת של הצבא, אם זה את המערכת של המשטרה, וגם למען האמת, אם זה המערכת של המשפט. אנחנו שולחים כל מיני מסרים שנשמעים מאוד יפה, כמו זכויות אדם, כמו זכויות נאשם, כמו דברים שנשמעים לנו טוב, אבל בשטח פעם אחר פעם אנחנו בוחרים באינטרס הציבורי. ופער נוסף שעולה, ואני חושב חושב שהתוכנית הזו עוסקת הרבה בפערים. זה פער בין המשפט לבין הציבור. מה שנתפס בעיניים משפטיות כצודק ונכון, לפעמים נתפס בציבור כעוול מוחלט.
והנורא הוא שהפער הזה, יש לי תחושה, דוקטור ארדוף, הולך ומתרחב כל הזמן. כלומר, הציבור פחות ופחות אולי מרגיש מחויב לערכים שהמשפט, לפחות באופן הצהרתי, דבק בהם.
גם המשפט הוא כמובן לא מקשה אחת, והוא מורכב מהרבה גופים ששוקלים שיקול הדעת שלהם. לפני שאתה שומע על איזשהו פסק דין, אז קודם כל שקל לתובע את שיקול דעתו, והחליט מה התזה העובדתית ומה התזה המשפטית. ולפני התובע, השוטר עצמו, השוטר החוקר, ועוד ועוד מסננות שמרחיקות את העולם המציאותי מהעולם המשפטי. מה שאנחנו לומדים בסופו של דבר, מה שאנחנו דנים בו, זה רק מה שעבר את כל המסננות. הרבה מאוד דברים נשארים בחוץ, ואם הזכרת את הנושא של, את המשפט של אלאור עזריה, יש לי חשד קל שאם זה לא, אם לא היה עדויות מצולמות מהנושא הזה, אז לא היינו שומעים בכלל את השם, לא היה חקירה ולא היה משפט, וכל הדיון שאנחנו עורכים עכשיו היה נשאר באוויר.
אולי זו הסיבה שמנסים היום לעצור את צעדיהם של אותם ארגונים שבין אחר אחראים לצילום הזה, או מהסוג הזה, כן.
אולי. עד כאן בנושא הזה, ועכשיו הערה בשולי קביעת בית המשפט שחבר הכנסת אורן חזן צרח סמים קשים והעיד עדות שקר בבית המשפט. האם הוא יכול להמשיך לחוקק לנו חוקים?
כן, קודם כל אני חייב לומר שאני חושב שההחלטה של בית המשפט היא קודם כל כמובן ניצחון אישי לעיתונאי עמית סגל, שמגיע לו בהחלט יישר כוח על התחקיר, ובוודאי ניהל מאבק משפטי שהיה לו לא קל ולא פשוט מול התביעה הזאת, אבל אני חושב שכל אזרח צריך לשמוח על התוצאה של המשפט, משום שדיברנו פה הרבה כמה חשובה עיתונות חוקרת כדי לחשוף עוולות ועבירות של אנשי ציבור, ואחת הסכנות הגדולות היא שאותם אנשי ציבור מנסים להשתיק את העיתונות באמצעות מה שנקרא תביעות השתקה, תביעות דיבה במאות אלפים או אפילו מיליונים, סכומים גדולים כמו שהיה במקרה הזה, וטוב שהתביעה הזאת נעטפה ואולי תחזק גם עיתונאים אחרים. אני חושב שגם כל מקרה, כמו במקרה הזה שבית המשפט פוסק לטובת עיתונאי, בין השאר בגלל שהוא קובע שאותו עיתונאי הקפיד להתנהג בצורה אחראית, מקצועית, בדק היטב את מה שהוא פרסם, זה חשוב כי זה מחזק את האתיקה העיתונאית ודוחה את הטענה שאנחנו שומעים לפעמים, אתיקה שמתיקה, למה צריך לשמור על אתיקה עיתונאית. לגבי השאלה שאת העלית, ריש, היא כמובן שאלת השאלות אולי. לצערי הרב היום המצב המשפטי הוא שאורן חזן לא רק יכול להמשיך לחוקק, הוא ימשיך לחוקק, אלא אם כן, ואני קורא פה ליועץ המשפטי לקום ולעשות מעשה, היועץ המשפטי יפתח נגדו בחקירה פלילית ויעמיד אותו לדין, ויש אפשרות חוקית להעמיד אותו לדין כעבירות שיוחסו לו באותו פסק דין או שבית המשפט קבע שהוא ביצע אותם, הם עבירות גם על פי החוק בבולגריה, גם על פי החוק בישראל, ותקופת ההתיישנות עוד לא חלפה, ורק אז לפי החוק במדינת ישראל, אם הוא יורשע בעבירות האלה שיש בהם קלון, החוק יחייב את פרישתו. כמובן הייתי מתקן את החוק, אבל נדמה לי פרופסור אבינרי, ששוב היינו מצפים שעוד לפני החוק, גם בתוך המערכת הפוליטית עצמה יעשה מעשה.
בדיוק כך, מעבר לעניינים המשפטיים, ואני בהחלט מסכים איתך, הבעיה היא ציבורית, והיא נובעת בחלקה משיטת הפריימריז. שבה כל אדם, בלי שום בדיקה אחרת, פנימית, יכול לגייס לעצמו תומכים במפלגתו, וכך אנשים נבחרים. הבעיה היא איך אדם כמו אורן חזן, ואני לא נכנס לעניין האישי, אלא לעניין הציבורי, יכול היה להיבחר במפלגה גדולה ורצינית כמו הליכוד. ונדמה לי שהבעיה כרגע היא באמת הבעיה של מפלגת הליכוד. מעבר לעניין המשפטי, בין אם היועץ המשפטי יחליט או לא יחליט לפצוח בהליכים. אני הייתי מצפה מראש הממשלה ומשרי הליכוד לעשות את הצעדים המפלגתיים היום הם לא תלויים בכל האחד שהיה כשהממשלה הייתה נשענת על רוב של 61. היום הם יכולים לקבל החלטות שלא יערערו את מעמדה של הממשלה, ואני מבין שהממשלה מבקשת לשרוד וראש הממשלה מבקש לשרוד. כי אם יש כתם שרובץ היום על אורן חזן, הוא רובץ היום על הליכוד ועל סיעת הליכוד ועל כל השרים שנמנעים מסיבות פוליטיות לעשות כמה צעדים שהם יכולים לעשות את זה בתוך סיעת הליכוד.
פרופסור קורנלי, בנושא
כן,
הזה?
כן, לי ברור שבאופן כללי כל הרשאה של חבר כנסת צריכה לעלות על סדר היום של הכנסת בוועדת אתיקה מתאימה. כלומר, אסור לנו להחליט לציבור אפילו, אלא צריך שתהיה ועדה אתיקה מתאימה של הכנסת, שהיא תיקח לידה את פסק הדין, תעשה את הבדיקה והחקירה המתאימה הנוספת, ותראה מה הם הסנקציות שצריך לנקוט נגד חבר כנסת.
אבל היום אין לה סנקציה של...
יש, כן. מסתבר של שיש הדחה. סנקציות, שגם לא. הסיעה...
עדיין זה צריכה כן. להיות הסיעה.
הסיעה יכולה.
הסיעה יכולה, כן, כן. כן. וצריך כן. לצפות שגם הסיעה תיקח את, את הנושא הזה לידיה ותדון בזה.
ונדמה לי ששמענו שהם יושבים על המדוכה הזאת. הסיעה. דוקטור ארדוף בעניין הזה?
בקצרה, מהזווית של המשפט הפלילי דווקא, הטענות שהועלו נוגעות לכאורה לעבירות פליליות, ופה צריך להדגיש שהמסגרת של הדיון, המסגרת הייתה משפט אזרחי, והקביעות של בית המשפט כמובן לא מחייבות אף אחד, והן לא עומדות ברף ההוכחה של המשפט הפלילי, ויחד עם זאת, כמובן שכאשר למשטרה נודע על ביצוע עבירה, וזה סעיף בחוק, זה לא עניין של שיקול דעת, היא חייבת לפתוח בחקירה, אלא אם כן...
אבל כשמדובר בחבר כנסת, זה היועץ המשפטי צריך לאשר.
100% מעבר, כן. מעבר לעניין המשטרתי, ופה צריך לומר, לפחות לגבי העבירות של פקודת הסמים, שפקודת הסמים שלנו היא אקסטרטריטוריאלית, ולכן המצב בחול בכלל לא משנה. אדם ישראלי לא יכול לעבור עבירות סמים בכל מקום בעולם, גם אם באותו מקום מותר לו.
עד כאן בנושאים האלה, אנחנו נצא להפסקת פרסומת קצרה, ואחר כך נהיה איתך פרופסור שלמה אבינרי שוב, בנושא התהליכים, נקרא לזה, האנטי-דמוקרטיים בעולם ובארץ. קצת פרסומת, מיד חוזרים.
אדון קריין, שמענו שאתה מציג חשבון הפוך.
נכון, חשבון הפוך של בנק איגוד.
ואתה הולך לומר שמקבלים 3% ריבית על יתרת הזכות ושיש 0% ריבית על יתרת החובה.
נכון, עד גובה המשכורת.
ואתה תאמר גם שאין עמלות עוש.
נכון. ואתה בטח רוצה לומר שזאת הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר.
כפוף לתקנות.
סוחרים בחומר, אה?
נו, אז למה אתה לא אומר שום דבר?
להצטרפות לחשבון הפוך, חייגו. כוכבית 3210.
או, עכשיו אתה מדבר.
בנק איגוד.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
ההחלטה לעבור לדיור מוגן היא החלטה לא פשוטה. האם הבית החדש יתאים לי? האם אוהב את החיים החדשים שם? אולי אצטרך למכור את הבית? ואם מתחרט?
בית בכפר במבצע למתלבטים. רק לחותמים עד סוף השנה בבית בכפר. שנה שלמה. כן, שנה שלמה של התנסות בלי התחייבות. בתשלום חודשי של 6,900 שקלים. לפרטים 1-830-70-70. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל. במסלול פיקדון לדירות נבחרות בלבד, כפוף לתקנון.
הכשרה. אתה חושב שאתה נוהג פרפקט? אז יש לנו ביטוח פרפקט בשבילך. נהג פרפקט, הכשרה פרפקט.
ביטוח בעולם פתוח, הכשרה.
כפוף לתנאי החיתום והפוליסה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הכשרה פרפקט, ביטוח רכב למי שנוהג פרפקט.
ביטוח בעולם פתוח, הכשרה.
בעל עסק, מזמין מכונית בליסינג תפעולי? התקשר ותחסוך בגדול. אופרייט, כוכבית 5880.
פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה לינארית. גופי תאורה מעוצבים, עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל והיא אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה המתקדמים בעולם. בלקולד, 1-800-40-30-40.
אחינו, מה קורה? ידעת שיש שם משחק אש, לא תבוא לקחת קש?
נו, באמת, הידעת ולא שלחת?
אחינו, יש עוד זמן, אז תן ניחוש וכך מזומן.
עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בליגת העל בכדורגל.
יודע איך המשחק ייגמר?
ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח...
איך תיקח?
פנדור. בעל עסק, מזמין מכונית בליסינג תפעולי? התקשר ותחסוך בגדול. אופרייט, כוכבית 5880.
והתחזית לערב, רוח צפונית תנשב מהשעה 10, עם הסיפורים, הקולות והחדשות מהצפון ועל הצפון. רוח צפונית, עם חיים אדור. באולפן בחיפה וברשת ב' של כל ישראל.
אנחנו כאן בדין ודברים רשת ב' של כל ישראל, ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, פרופסור שלמה אבינרי, חתן פרס ישראל למדע המדינה. רוצים באמת לשמוע אם גם אתה מתרשם שהתעצמו הלכי רוח אנטי דמוקרטיים בעולם בכלל וגם אצלנו בישראל?
נתעלם כרגע ממה שיש אצלנו, משום שאנחנו דנים בזה כל יום. הבעיה הרבה יותר מקיפה. אנחנו מוצאים היום בארצות הברית תופעה שאדם כמו טראמפ, מועמד רציני מאוד ועשוי עלול להיבחר, אנחנו איננו יודעים. אנחנו יודעים שבבריטניה, בניגוד לדעתם של שלוש המפלגות הגדולות, משאל עם הוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי. שבגרמניה, שהייתה קצת חסינה מפני תהליכים אנטי-דמוקרטיים בגלל העבר הנורא שלה, מפלגה אנטי-דמוקרטית ונאו-נאצית קיבלה 11% בבחירות המחוזיות, ובצרפת, בבחירות הנשיאות בשנה הבאה, יש להניח שהגברת לפן תעלה לסיבוב השני. זהו תהליך שלדעתי יש לו שתי סיבות. ראשית כל מתברר שהמוסדות העיקריים של המדינה הדמוקרטית המודרנית, שמבוססת על מפלגות, שמבוססת על ייצוג, היא לא דמוקרטיה ישירה. המסגרות הללו נחלשו, כל המפלגות נחלשו, ויש תחושה בקרב חוגים רחבים, וזה גם בארץ, שהמפלגות הפוליטיות שצריכות לבטא את העמדות השונות של ציבורים שונים במדינה, אינן מבטאות את העמדות ואת האינטרסים ואת הרצונות של חלקים רחבים מאוד של האוכלוסייה. ולכן פונים כאילו למשיח התורן, או לאישיות פופוליסטית, או לסיסמה, נצא מהאיחוד האירופי והכל יהיה בסדר. זה דבר אחד. דבר שני, הרשתות החברתיות שהביאו לדמוקרטיזציה גדולה מאוד של השיח הפוליטי, ואפשרו להמוני אנשים ונשים להביע את דעתם, וזהו דבר חיובי, יש להם גם צד בעייתי. הם יצרו משהו דומה כמו כיכר שוק וירטואלית, כאילו חזרנו לדמוקרטיה ישירה. כאילו שאפשר לדבר ישירות, טראמפ עושה את זה, יש לו מיליוני עוקבים, הוא מדבר עליהם מעל לראשה של
בלי
המפלגה.
בלי תיווך של בלי... מה? של עיתונות, תקשורת
של עיתונות,
או של מה?
של עיתונות, של תקשורת ממוסדת, שיש לה בכל זאת קצת ריסונים ואיזונים, ושל מפלגות. אחד הדברים שמפלגה פוליטית יודעת היא, שהיא לעולם לא יכולה לכפות את דעתה, והיא צריכה תמיד, בין אם יש קואליציה פורמלית, היא צריכה לפעול במסגרת פרלמנטרית, במסגרת של רוב ומיעוט.
לעשות פשרות.
ולפעמים הפשרות הן כואבות, לפעמים הן אפילו מסריחות, אבל הן מאפשרות את הקיום יחד. והיום יש אפשרות של מנהיגים, הנאצים, אני לא עושה השוואה, אבל אני רק מזכיר, הנאצים, היטלר, גבלס, ידעו גם כן לדבר אל העם מעל ראשיהן של המפלגות,
בהצהרות המוניות.
היום אתה לא צריך את ההצהרות המוניות, אם כי טראמפ עושה בהם שימוש לא רע, אתה עושה הצהרת המונית וירטואלית באמצעות טוויטר.
דף פייסבוק.
בפייסבוק. יש לך היום משהו שאפשר לכנות אותו, טוויטר דמוקרסי. משהו כאין דמוקרטיה ישירה, שאנשים לא צריכים להגיע לכיכר העיר כמו באתונה הקלאסית, אלא יושבים בבית מול המחשב או הסמארטפון שלהם ושולחים את
אתה קורא לזה דמוקרסיה, ויש סכנה שזה גם יהיה טוויטר דיקטייטורשיפ? כלומר, שליט יחיד לא,
אבל ברור שהתהליך הדמוקרטי שמבוסס לא רק על בחירות, אלא גם התחשבות במיעוט, בצורך להגיע לפשרות, בעובדה שיש לך בין מערכת בחירות אחת לשנייה, בחירות עירוניות, מחוזיות וכיוצא בזה, שעצם העובדה שאתה מקבל רוב בבחירות לא פותרת את כל הבעיה, נותנת לך מנדט, אבל מנדט ברבון מוגבל.
בלמים.
יש בלמים, וברבון מוגבל הזה נעלם, וזאת אחת הסכנות מדינות, והתהליכים האלה של שחיקת המוסדות המתווכים בין העם, בין הציבור כולו לבין המנהיגים, כאשר המוסדות המתווכים האלה, מפלגות, עיתונות, תקשורת ממוסדת, ארגונים וולונטריים נחלשים, נפתחת הדלת בסופה ובסערה למנהיגים ולסיסמאות פופוליסטיות, וטראמפ אולי הדוגמה הקיצונית, אבל אנחנו רואים דברים דומים כאלה באירופה.
וגם לסכנה של מניפולטיביות שככה לא, אולי לא כל כך ניתנת.
איזה משקל אתה היית מייחס פה לבעיית הפליטים שמעוררת שוב את שנאת הזרים וכו'.
ללא ספק. אני דיברתי על תהליכים, אבל כן. גם תהליכים זקוקים לטריגר. ברור שבאירופה העניין של הטריגר של הפליטים היה מאוד מאוד חשוב, והוא פתאום העמיד אפילו מדינה כמו אנגליה, שלא עמדה להיות מוצפת על ידי פליטים אפריקאים, אלא היו בה מהגרים חוקיים מהארצות כמו פולין וליטא שהם חברים באיחוד האירופי. מתברר שכאשר מעמידים אנשים בפני תפיסה שהנה המדינה מוצפת בזרים,
שיקחו לנו את מקומות העבודה וכו'.
לוקחים את מקומות העבודה, מה שלא תמיד נכון, אבל אם יש דימות.
ומאיימים על האנגליות.
מאיימים על האנגליות ועל הזהות. מתברר, כמו שאמרו כבר, שהקרח שאנחנו הולכים עליו בדמוקרטיה הוא דק מאוד. אנחנו הולכים על קרח, ואז יש לך אתגר שאדם שוב פעם כמו טראמפ מנצל אותו, מוסלמים, מקסיקנים, מי יודע מה, מאיימים על הזהות, ולא רק על מקומות העבודה, אלא גם על הזהות. עוד נקודה אחת, במשבר הגדול של 2008, נפגעו בייחוד בארצות הברית מיליוני אנשים. מיליוני אנשים בארצות הברית איבדו את ביתם, איבדו את מקום עבודתם, איבדו את הביטוח הלאומי שלהם, בשעה שמנהיגי ראשי הבנקים המשיכו לקבל את הבונוסים שלהם בעשרות אם לא מיליוני דולרים, והאנשים האלה שהם נפגעי הקפיטליזם הבלתי מרוסן הזה, הם חלק מהם הלכו לסנדרס בבחירות המוקדמות, חלק הלכו לטראמפ, וייתכן מאוד שחלק מהאנשים שיצביעו לטראמפ הם אנשים שבבחירות
דווקא
המוקדמות
דווקא נפגעי הקפיטליזם הלכו לטראמפ.
הם נפגעי הקפיטליזם הבלתי מרוסן הזה, כי צריך לזכור, אחרי מלחמת העולם השנייה, הקפיטליזם הבלתי מרוסן שהביא לעליית הפשיזם והקומוניזם רוסן על ידי מדינת הרווחה, על ידי תוכניות של סעד וסיוע, שהביאו לסולידריות חברתית.
אז לכן זה מפתיע שהם הולכים בכל זאת לטראמפ.
בדיוק ככה. אנשים הולכים למה שהרטוריקה והדמגוגיה מובילה אותם אליהם, אבל כדאי לזכור שהרטוריקה והדמגוגיה הזאת יש לה בסיס במצוקה אמיתית של בני אדם, והמפלגות המסורתיות לא נתנו לזה תשובה. זאת אחת החולשות למשל של הילרי קלינטון, של המפלגה הדמוקרטית, שאתה צריכה לייצג מעמד עובדים, מתברר שהיא כבר לא מייצגת את מעמד העובדים ולא הייתה קשובה לזה, ויכול להיות שמה שקורה עכשיו בארצות הברית וקורה גם בבריטניה, המפלגות ילמדו, בייחוד מפלגות השמאל, שהן צריכות להיות קשובות לא רק לבעיות מגדריות או לבעיות של מהגרים ולבעיות של הומוסקשואלים, דברים חשובים מאוד לשמאל, אלא גם לשכבות החלשות של החברה עצמה, שהיום אין להם פתרון.
כן. פרופסור קורינלדי?
אני רציתי לעמוד על תהליך אנטי-דמוקרטי ואנטישמי שמתפשט באירופה, והוא הפרסום של ספרו של היטלר, מיין קאמפף, היטלר ימח שמו כמובן, ויש עכשיו באירופה מאות אלפים ספרים. אני בא לו מזמן באיטליה.
כי פקו זכויות היוצרים.
כן, פקו זכויות היוצרים, ויש פרסום של הספר שלו, הטקסט כמות שהוא, ואני בא מאיטליה, מהדורה עשירית יצא כבר, קרוב למעלה מ-100 אלף עותקים. אני חושש מאוד יגיע הספר הזה גם לארץ, מישהו ינסה להוציא אותו. בדקתי בחוק את האיסור, אין איסור, יש איסור על בסעיף 144 א' לחוק העונשין, יש עבירה של הסתה לגזענות, אבל אין עבירה אם יהיה פרסום, וכביכול אם יעשו מזה פרסום מדעי. אני הייתי אצל שרת המשפטים, ביקשתי ממנה שבאופן דחוף הממשלה תכין חוק מתאים כדי למנוע פרסום כזה, ואנחנו צריכים לעמוד בראש המדינות הדמוקרטיות כדי לדכא גם את התופעה הזאת באירופה שהולכת ונפוצה מעניין. יותר ויותר.
מה דעתך, פרופסור
וזה בנרי? וזה שנאת יהודים, כן, ממדרגה ראשונה.
אני מבקש קצת לחלוק. אינני חושב שאנשים נעשים נאצים או אנטישמים כשהם קוראים את מיין קאמפף של היטלר. מצד שני יש בעיה בנושא שאתה מעלה אותו, אבל נדמה לי וצריך, דווקא אנחנו כיהודים צריכים להיות מודעים לזה. הגזענות האירופית של האירופאים הלבנים, במרכאות, היום לא מופנית כלפי יהודים, הוא מופנית כלפי מוסלמים, והיא מופנית בצורה דמגוגית שמזכירה את מה שהיה בשנות ה-30 כלפי היהודים. כשאתה שואל לעצמך, מי הם המצביעים של לפן? הם הנכדים הביולוגיים או האינטלקטואליים של האנטישמים הצרפתים של שנות ה-30.
וחלק כן. ממנהיגי הימין הקיצוני בגלל זה תומכים בישראל? לפחות באופן מוצר. כדי לרכוש את הקול היהודי.
לא לרכוש את הקול היהודי, משום שהיום קל מאוד להיות אנטי-מוסלמי, זה מאוד פופולר להיות אנטי-מוסלמי, ואני חושב שאנחנו כיהודים וכישראלים, דווקא בגלל הזכר של השואה, ומה שאנחנו סברנו, צריכים להיות רגישים לדבר הזה, בלי לזלזל בעניין שאתה הלד.
דוקטור רדוף?
אני רוצה להתייחס בקצרה על החלק של האינטרנט בסיפור הזה, שאני חושב שצריך לייחס לו אולי חלק גדול. האינטרנט מתאפיין באובדן רסן, גם במובן הפרטי, שאת זה זיהו מזמן חוקרים, פסיכולוגים וסוציולוגים, וגם במובן הציבורי. לצד המון טוב שהאינטרנט מציע לנו, גם מציע לנו המון רע, שיח מתלהם, טוקבקים, רשתות חברתיות, שיימינג, לינץ'.
הוא גם מאפשר להתבטא אנונימית, שזה גם
בהחלט כן,
מקצין את ה...
הוא עולם מהיר ודינמי, שמעודד קוצר רוח ושטחיות, ואני חושב שמערכות אחרות לא מסוגלות לא להכיל אותו, לא להתמודד איתו, לא לרסן אותו, ולכן אנחנו רואים גם פוליטיקאים שמשתמשים בו וקוצרים את ההצלחות שיש לעולם הזה להציע, והנה לנו עוד סיבה אפשרית לפערים בין משפט יפה ומסרים יפים לבין מציאות קצת פחות יפה.
אבל עדיין האינטרנט לא, אי אפשר לנטר אותו כמעט, ואי אפשר לשלוט עליו.
נקודה אחת, מילה אחת. בעיתונות מקובל שמישהו כותב מכתב למערכת צריך לחתום. ויש מקרים קיצוניים שהשם שמור במערכת להגן על האיש. זה איננו חל לגבי הטוקבקים, ואני חושב שזו טעות, והייתי חושב שכדאי שהעיתונות תחשוב שמי שכותב טוקבק יצטרך לחתום.
כן, האם באמת אפשר לגמרי? אפשר למצוא את הכותב, אבל זה כבר סיפור. נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. תודה רבה, פרופסור שלמה אבינרי, ואנחנו נעבור עכשיו לנושא שאתה באת אליו, פרופסור מיכאל קורינלדי, הכרך השני של המהדורה החדשה של הספר דיני משפחה, יצא בימים אלה לאור. אתה נזכיר מהמרכז האקדמי קרמל, ואתה מתריע בו שמוסד הידועים בציבור וגם ברית הזוגיות, שכל כך פופולריים, לא פותרים בעצם את בעיית של רבבות שלא יכולים להינשא בישראל. קודם כל נזכיר מי הם, מי שלא יהודים, נכון?
כן, ובכן, יש העולים מארצות חבר העמים, הלא יהודים, זכאי שבות, עולים חדשים לכל דבר בעלי זכויות שוות, כיהודים, אבל אינם יהודים ואינם נרשמים ככאלה, אלה לא יכולים להתחתן בישראל בכלל. אז מצאו להם פתרון של ברית הזוגיות, ואני בדקתי, ויחד עם רשם הזוגיות, שאלתי והוא קצת חשף בפניי, באמת שהדברים נחשפים בסטטיסטיקה. בסך הכל זה 6 שנים נמצא החוק הזה על הפרק, לחסרי דת, שני בני הזוג צריכים להיות חסרי דת, ובסך הכל עברו את התהליך הרישום הזה 120 זוגות, סך הכל. זאת אומרת שהציבור לא רואה את זה כפתרון, להפך, זה יוצר סטיגמה מסוימת, כי ברור לך שמי שהלך לרישום הזוגיות הוא נוכרי. ואז אתה, בעצם העובדה שאתה מביא
תעודה כזאת, בכמה אנשים כאלה מדובר בארץ?
מדובר על 325 אלף איש חסרי דת. עכשיו, יש סוג אחר של פתרון, שאותו נטלו בתי המשפט, וגם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק, והוא הידועים בציבור כתחליף נישואין נוסח ישראל. זה לא תחליף, זה לא נישואין, זה פשוט קרעי תרנגולת. אין להם סטטוס.
זה גם מאפשר ביגמיה דה פקטו.
ביגמיה ואפילו פוליגמיה, משתמשים בזה, למשל הבדואים, משתמשים בזה אצל מוסלמים, נגיד מה הם עושים, הם האישה הראשונה, הם מגרשים אותה וממשיכים להחזיק אותה, כי ידועה בציבור.
לא כל הבדואים.
ברשותך, לא נאמר הבדואים, אלא...
בקרב
הבדואים. אתה אומר אין סטטוס, אין בכלל סטטוס לידועים בציבור?
שום סטטוס, בבוקר יכולה היא או יכול הוא לקום ולהגיד שלום ולא להתראות, אפילו שיש להם ילדים, משפחה של שנים רבות, בזה מתפרק
המשפחה. הם יכולים לקבל כספים אם מגיעים לבן הזוג או בת הזוג.
נשאר רק התוצאות הממוניות, ולא נשאר דבר מהתוצאות האישיות.
לא רק זה, הידוע בציבור או הידוע בציבור, יכול לקבל את שם המשפחה של בן הזוג על אפה וחמתה של האישה הנשואה.
ולמרבה הפליאה, הפסיקה, זה התחיל כבר אצל השופט חיים ברנזון, שהוא אמר שחיי גבר עם אישה, גם כשאחד מהם נשוי, אינם נגועים באי חוקיות. הדבר הזה...
והאבסורד הוא, פרופסור קרנלדי, ואני אזכיר למאזינים שאתה כמובן יהודי דתי שומר מצוות, שכל המוסד הזה נוצר בגלל...
אני לא מכיר במילה דתי, אני מסורתי.
כן, כן, לא, אוקיי, מסורתי, סליחה.
כולנו יהודים.
אם זה אלבון, אם זה אלבון. אבל אני רוצה לומר שזה הכל תוצאה של העובדה שהמפלגות הדתיות התעקשו שלא לאפשר נישואים אזרחיים חוקיים, כאילו בשם הדת, והתוצאה היא ביזוי מוחלט של הזוגיות.
כן, אבל יש פתרון אחד שאולי גם אני רוצה להציע בהזדמנות הזאת, לגבי אותם אנשים שלא רוצים להתחתן ברבנות ונוסעים לקפריסין, אז נמצא פתרון בזה שהשאירו, כלומר, בית המשפט העליון, שוב, השופט ברק, נתן תוקף לנישואים האזרחיים האלה של, שאסורים בישראל בקפריסין, כנישואים לכל דבר, בתנאי שהגירושין הם בסמכותם של הרבנים. ואכן הרבנים נטלו לעצמם את העניין הזה, והם מסדרים או גט, או אם יש סרבן גט, הם נותנים פסק דין גירושין דומה לגירושין האזרחיים. הפתרון שאני מציע הוא פשוט
שיהיה
נישואים אזרחיים, כאשר הגירושין יהיו ברבנות. זו פשרה שהחרדים צריכים לקבל אותה, כי הידועים בציבור בעיני החרדים הם כשמם בלעז קונקובינה. ולכן בואו החרדים, נפסיק את המוסד הזה של ידועים בציבור שהולך ומתפתח, הולך ומתפשט.
כלומר, תן לי להבין, כמו שאתה אומר שהניסויים של קפריסין מותרים רק על ידי הרבנים, ככה יהיה גם ניסויים אזרחיים שיותרו רק על ידי הרבנות.
לא נקרא לילד בשמו, כי זה אסור, נקרא לו ברית זוגיות אפילו. אבל נעשה חוק שווה לכולם, לכל אדם, בלי הבדל דת,
מין וגזע,
כן? והחוק הזה, אבל נקבע שבתי הדין הדתיים, הם שיסדרו את
כל הטקס הזה והיריקות וכל הדברים.
הם יכולים לסדר את זה בלי הטקס הזה, תתפלאים.
בקצרה, בלי להיכנס לעניין המשפטים, הבעיה היא גם פוליטית וציבורית. חוק השבות מאפשר לאנשים שאינם יהודים לפי ההלכה לעלות ארצה, וכל ממשלות ישראל, לא רק הממשלה הזאת, אלא גם הממשלות הקודמות, לא נתנו את דעתם איך להתמודד. כאשר אין שום ספק שאחד הפתרונות, שהוא לא טוב לכולם אבל לרבים, הוא להקל על גיור, כאשר למשל האב הוא יהודי והאם היא לא יהודייה, והבנים או הבנות רוצים להתגייר. היום החסמים הם קשים מאוד, הממשלה ניסתה להקים מערך גיור ממשלתי, הדבר הזה לא נפטר, והדבר הזה היו כמובן מהצד החרדי והדתי הרבה ניסיונות להכשיל אותו, והממשלה לא נתנה את דעתם. ואני חושב שזו אחריותה של כל ממשלה בישראל, מעל ומעבר לביקוחים הפוליטיים, להתמודד עם השאלה. אנחנו אפשרנו למאות אלפים לעלות ארצה בתור יהודים מבחינת חוק השבות, וצריך להקל על אלה מהם שרוצים להתגייר בצורה סבירה, ולא לכפות עליהם גיור שהוא קשה להם.
דבר נפרץ על ידי בית המשפט העליון, עכשיו הכירו גם בגיורים פרטיים, למשל הם הכירו ברב קרליץ, הם לא יכלו מבני ברק, לא יכלו שלא להכיר בגיור שלו, אבל כתוצאה מזה, בצעד הבא, הם יכירו בגיורים של בתי הדין הפרטיים, הדתיים לאומיים, יש של הרב ריסקין, יש עוד רבנים, לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש מספר ניכר של רבנים שמטפלים בגיורים ועושים אותם בפועל, ועכשיו הגיורים האלה הופכים להיות חוקיים, כך שהבעיה שאתה, פרופסור אבינרי, מעלה, היא חלקית, כי הנושא הזה של גיור הולך ומתפשט, הולך ומתפתח, והערכתי שיבוא יותר ויותר אנשים יתגיירו בישראל או בחוץ לארץ, והנושא הזה הוא לא יהיה קריטי כפי שהוא היה בעבר. אמן
ואמן. פרופסור קרנלדי, אני רק אזכיר שכמובן הנושא הזה של ברית הזוגיות והידועים בציבור, בעיניי זה אמנם הכותרת של הספר שלך, אבל זה כמובן רק אפס קצהו של הספר, שזה הכרך השני שלו, שנזכיר שבעצם זה מהדורה מותקנת של הספר הקלאסי של מי שהיה שופט בית המשפט העליון, דוקטור בציון שרשבסקי, שאתה כבר טרחת עכשיו והוצאת את המהדורה החדשה המעודכנת והמאוד מורחבת שלו, ואני מציע לכל אחד לקרוא בו ולהשכיל.
אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל אני רוצה לומר...
אז אני מעיד.
1400 עמודים, כי המהדורה שלפניך היא כריכה רכה, יוצאת קרוב כריכה קשה, עם מפתחות, 1400 עמודים, עבודה של השופט שרשבסקי, זיכרונו לברכה, והתוספות הרבות של פרופסור קורינלדי.
וזה כבר זכה לשבחים.
חברה ישראלית.
וזה כבר זכה לשבחים של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ששלח לך מכתב שבחים מופלגים.
תודה רבה לך, פרופסור קורינלדי. ועכשיו אליך, דוקטור אסף ארדוף, ממכללת צפת. במחקר שפרסמת בכתב העת הפרקליט, אתה מעלה הצעה מהפכנית. לאפשר לבית המשפט להכריע במשפט פלילי, בהסתמך על תוצאות בדיקת פוליגרף. עד היום זה לא כך, נכון?
אמת, אני לא בטוח שהייתי מגדיר את זה כהצעה מהפכנית כל כך, אפשר למסגר אותה בצורה שהיא תראה קצת פחות מהפכנית, אבל זה בהחלט חידוש, זו קריאה לחידוש, ובעיקר קריאה למחשבה מחודשת, זה הרעיון העיקרי.
אז באילו תנאים, היום זה לא מתאפשר, נכון?
היום אין אפשרות בכלל, היום המצב הוא דיסוננס בין שני השדות, האזרחי והפלילי, כאשר ברף האזרחי מקובל שניתן להתנות על דיני הראיות, ניתן להגיע להסכמות, ו...
כלומר, התובע והנתבע יכולים להסכים שהבדיקה תוגש לבית המשפט?
שהבדיקה תוגש ושהבדיקה תכריע. בדרך כלל הסכמה כזו נערכת לפני הבדיקה, כי אם היא נערכת לאחר הבדיקה, התוצאות כבר ידועות, וזה יהיה מאוד לא רציונלי להסכים להגיש בדיקה.
ואתה מציע שזה גם יהיה אפשרי במשפט פלילי.
ואני מציע שזה יהיה אפשרי במשפט פלילי, שוב בהסכמת הצדדים. עצם ההגעה להסכמת הצדדים מצמצמת מאוד את המקרים שבהם הדבר הזה יקרה, וכאן אני מציע למערכת לחשוב מחדש על השילוב המאוד צנוע ומתון של הראייה הזו.
עכשיו, אני רוצה להקשות עליך בעניין הזה. הופיע פה לא פעם ולא פעמיים הפרופסור גרשון בן שחר, שהיה דיקן פקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, ונשיא האוניברסיטה הפתוחה, ומה שלענייננו הכי חשוב, אולי המומחה מספר אחד, או בוודאי מן השורה הראשונה בתחום הזה של נורופסיכולוגיה, שעל זה עובד הפוליגרף, והוא לפחות חושב, אני לא אומר שזו הדעה היחידה, שבדיקת פוליגרף היא לחלוטין לא אמינה, הוא אמר, שזה לא שונה הרבה מהטלת מטבע, או קריאה בקפה, או גרפולוגיה וכולי. זה מצד אחד, האם אתה מוכן שרק על סמך הסכמה, על סמך בדיקה כזאת, אולי יוכרעו גורלות דיני נפשות? מצד שני, אנחנו יודעים שבציבור, בניגוד לדעתו של פרופסור בן שחר, עוד פעם אנחנו רואים את הפער, הציבור רואה בזה... גלי אמת או גלי שקר.
קוראים לזה מכונת אמת.
מכונת אמת. ואז אני שואל את עצמי, בית המשפט יקבל בדיקה כזאת בהסכמה. אתה אמנם אומר, השופט כמובן יוכל להחליט שהוא מקבל, אבל הוא לא נותן לזה משקל. אבל האם הוא באמת לא יוכל לתת לזה משקל כשהציבור כל כך מאמין בבדיקה? הרי בית המשפט יאבד...
אבל יש עוד ראיות. עוד ראיות, זאת אומרת, זה לא... כן, לא אבל... לוקחים את זה כראיה כן, אחת או יחידה.
בדרך כלל השתמשו בזה.
יש שורת ראיות, וגם...
השאלה אם זה לא יהפוך להיות לראיה מחרת, כי השופט לא יוכל לנהוג אחרת.
מה אתה עונה, פרופסור? דוקטור גנין.
קודם כל, תודה.
עוד כמה תוכניות.
אולי בהמשך. קודם כל, צריך לומר שיש, אנחנו מדברים הרבה על הפער בין הציבור לבין המשפט, ואחד הפערים נוגע לניהול של ההליך המשפטי בכללותו וההליך הפלילי בפרט. אנחנו מאוד כבדנים ודקדקנים וביקורתיים כלפי ראייה מסוימת שהופנה כלפי הזרקור ביקורתי, ואנחנו קצת פחות ביקורתיים כלפי ראיות שנכנסו פנימה ומוגשות על בסיס יומיומי ומביאות להרשעה, ולפעמים אפילו היעדרן של הראיות האלה.
אבל אין בהם את אותה אמונה מיסטית שיש בפוליגרף.
האמונה...
אנחנו גם יודעים שיש אנשים שיודעים, סליחה שאני איזשהו מחקרים, שיודעים לעבוד במרכאות על הפוליגרף באיזושהי צורה, להתאמן על זה, שאם ישאלו אותם שאלות כאלה או כאלה, אז לחץ הדם או הגרף לא יעלה. כלומר, ראינו את זה.
בדיקת הפוליגרף איננה נקייה מספקות וגם לא מהספקות שלי. כרגע יש הרבה מאוד ספקנות משפטית ושיפוטית כלפי הבדיקה הזו, והספקנות הזו, וזה אולי הטיעון העיקרי של המאמר שלי, היא מאוד סלקטיבית, היא מופנית באורח מאוד סלקטיבי כלפי סוג אחד של ראייה, סוג אחד של בדיקה, ואנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו מדברים על הסכמה, הרוב המוחלט של התיקים במשפט הפלילי מסתיים על בסיס הסכמה, על בסיס הסדרי טיעון הזה הרוב המוחלט.
גם זה בעייתי מאוד.
זה מאוד בעייתי, וזה הרוב הגדול, וכשאנחנו מציגים בפני השופט הסדר טיעון, אז לא ראינו איזושהי ראייה חלשה שהכריעה, אין לנו שום אינדיקציה לאיזושהי ראייה.
גם מזה יש להסתייגות.
בהחלט. יש, okay. יש וצריך להסתייג. כשאנחנו נותנים את המפתח של ההסכמה לצדדים, כמו שמקובל במדינות שונות בעולם, אנחנו צריכים ויכולים לסמוך על התנהלות רציונלית של שני הצדדים, בעיקר של התביעה. התביעה זה גורם רציונלי, והתביעה לא תפקיד את המפתחות התיאורטיים של ההרשעה בידי בדיקת פוליגרף, אם היא תחשוב שהבדיקה הזו איננה רצינית בכל נסיבה ונסיבה, וצריך לומר, התביעה משתמשת בבדיקות פוליגרף, גם התביעה, גם המשטרה, גם השבק, גורמים ציבוריים בעלי כוח, סבורים שהראיה
בשלב
הזו...
בשלב החקירה.
בשלב החקירה, לפעמים כעניין של אינדיקציה אם לפתוח בכלל בחקירה
או אם לסגור. אתה גם מציין שלפעמים בית המשפט מחליט על מעצר.
נכון,
על סמך בדיקת
נכון.
פוליגרף.
אני כן. מציין שהיחס המשפטי כלפי הפוליגרף הוא דואלי. מצד אחד זו נתפסת כראיה שאיננה מספיק חזקה, מצד שני נתפסת כמאוד מאיימת, ככזו שאם אנחנו נכניס אותה בדלת, אז היא תשתלט ובית המשפט לא יהיה מסוגל לתת לה איזשהו משקל ראוי, וזה מציף שוב שאלה שהיא עקרונית ומאוד קשה, השאלה של קבילות מול משקל.
מעניין אותי אם משפט... קיבלת תגובות של שופטים להצעה הזאת. אתה לא חייב לנקוב בשמות, כמובן, אבל...
קודם כל, מאוד שמחתי להזמנה לתוכנית שהראתה לי שיש אנשים שעדיין קוראים מאמרים. נטייה שלי...
לא סתם מאמרים, מאמרים בהפרקליט.
הפרקליט זיכרונו לפרחה, זה הגיליון האחרון שלו. והנטייה שלי, נדמה לי שיש מעט מאוד התייחסות למאמרים אקדמיים, אבל במקרה הזה דווקא קיבלתי מייל קצר משופט שכתב לי שהוא הסכים איתי בעניין אחר, אבל בעניין הזה הוא חולק עליי לחלוטין, ושהוא תופס את הפוליגרף בצורה מאוד שלילית.
אז אנחנו נסיים ונסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכולכם, לפרופסור שלמה אבינרי, לפרופסור מיכאל קורינלדי, לדוקטור אסף הרדוף, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי דני רוקי. ליד המיקרופון היינו משה נגבי ואיריס לוי. דין ודברים, גם ביום ראשון הבא, אחרי חדשות 7. ערב טוב.
בחסות
לעברית הקישו אחת for english dial כוכבית 2044 wall street שיטה בינלאומית לדבר אנגלית
פנדור שלום אני אוהד חיטמן לפני כ-15 שנים חליתי בסרטן האגודה למלחמה בסרטן עמדה לי מיני ועזרה לי להתמודד ולהחזיר לעצמי את החיים אני החלמתי ואיתי יחד יותר מ-200,000 חולי סרטן ומחלימים מחכים שתפתחו להם את הדלת במבצע הקש בדלת התרומה שלכם יכולה להציל חיים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחפשים עבודה? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציעה לכם עבודה שיש בה משמעות לאומית. אתם מוזמנים להיות סוקרים בתחום מפקד, סקר ההכנה למפקד האוכלוסין של ישראל. גם תהנו מתנאי שכר טובים ומעבודה מאתגרת, וגם תעניקו למרואיינים הזדמנות להשפיע על עתיד כולנו. מהעבודה הזאת כולנו יוצאים נשכרים. לפרטים היכנסו לאתר הלמ"ס. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
תחום מפקד, כולם יוצאים נשכרים.
גם בהולמס פלייס, גם בגו אקטיב, 50% הנחה עד סוף השנה. להצטרפות, חגו כוכבית 9940, כפוף לתקנון.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
חברי קלאב 365, שימו לב, רק לשלושה ימים, במשביר לצרכן, בלי כוכביות ובלי התניות, אחד ועוד אחד מתנה, על כל מחלקות האופנה, ההלבשה התחתונה, הביגוד ונעלי הספורט, כולל קולקציות חדשות, על הכל, כולל הכל. לדוגמה, דיזל, טומי, אדידס, פמינה, דלטה, נאוטיקה, אסיקס ועוד, מותגים חול, המחיר משביר, כפוף לתנאי המבצע.
גם בהולמס פלייס, גם בגו אקטיב, 50% הנחה עד סוף השנה. להצטרפות, חגו כוכבית 9940, כפוף לתקנון.
אדון קריין, שמענו שאתה מציג חשבון הפוך.
נכון, חשבון הפוך של בנק איגוד.
ואתה הולך לומר שמקבלים 3% ריבית על יתרת הזכות ושיש 0% ריבית על יתרת החובה.
נכון, עד גובה המשכורת.
ואתה תאמר גם שאין עמלות עוש.
נכון.
ואתה בטח רוצה לומר שזאת הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר.
כפוף לתקנון.
סוחרים בחומר, אה?
נו, אז למה אתה לא אומר שום דבר?
להצטרפות לחשבון הפוך, חייגו. כוכבית 3210.
או, עכשיו אתה מדבר.
בנק איגוד.
רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.